שלום רב לצופים, שלום רב לרב אורי שרקי.
שלום וברכה.
פרשת שלח.
אכן.
והפרשה הזו היא הפרשה, פרשת המרגלים כמובן במרכזה, אבל יש עוד נושאים כבדי משקל. אבל בואו נתחיל במרגלים. והאסוציאציה הראשונית באמת של כל אחד ששומע מרגלים, זה התמונה הזאת של משרד התיירות עם
האשכול.
עם אשכול הענבים שהולכים, וגם הם, וככה אנחנו תמיד מנסים לתאר אותם. 12 מבחירי עם ישראל יוצאים לטור את, את נפלאות ארץ כנען, חוזרים בפיהם בשורות אדירות על, על הטיב החומרי של הארץ, אבל חוזרים במין פחד גדול ומטילים בעצם אימה על העם. האם זה סימן לבאות? האם זה משהו שעובר כחוט השני בעם ישראל? לא אגיד השנאה העצמית, כי אין פה, לא עניין של שנאה עצמית, אבל
אתה יודע, זה כמעט הרמה להנחתה. כלומר, נבואה שנצריכה לדורות נכתבה.
אמנם לא ג'ון מקנרו, אבל ניסיתי, כן.
כן, אבל זה ברור שאם התורה הקדישה כזאת פרשה ארוכה כל כך בנושא של חטא המרגלים, כנראה שמדובר פה במשהו שהוא מהותי בזהות שלנו, אולי משהו שמתגלגל מדור לדור, אולי אפילו כבר מתקופת האבות, הרתיעה מארץ ישראל, הרתיעה מן המעבר מהיסטוריה של תיאוריה להיסטוריה של מעשה. או נגיד את זה במושגים שאולי קשורים קצת לאברהם השל, מהחיים בקטגוריה של הזמן לקטגוריה של המקום. הרעיון להקות שורשים באדמה, להפוך לחלק אינטגרלי של ההיסטוריה הפוליטית של העולם, ומתוך כך לפעול, זה דבר שתמיד היהודי נרתע ממנו.
וזה בעצם דיון שמתנהל גם היום. זאת אומרת, אומנם איננו פרנץ רוזנצוויג ז"ל איננו בינינו, אבל עדיין עד לשיטה הזאת. אתה יודע מה אני אפילו יאמר? בינינו חיים אנשים דתיים, שומרי מצוות, שמתנהלים בעולם, בעולם הזה, חרדים, מתנהלים בעולם הזה כאילו הם חיים בתוך גולה, מתוך רתיעה מוחלטת מעיסוק בענייני שעה ובענייני ארץ ועם.
כן, אכן, זאת אומרת שיש, אפשר לומר, התורה מרוב רוחניות מחנכת את האדם לרוחניות יתרה. אז קשה מאוד להיות גם בבת אחת אישיות רוחנית, וגם באותו זמן אישיות ארצית פוליטית. ואני חושב שבדיוק המאבק הוא האם אנחנו רוחניים, ספיריטואליסטים, או שמה אנחנו מונותאיסטים. אם התורה היא מונותאיסטית, אז היא מדברת על אחדות. אם יש אחדות, מוכרחים לכלול את כל הקטגוריות ביחד. אלא שהדבר הזה הוא כמין לידה. זה לא דבר שהוא מובן מאליו, וכאן המבחן האמיתי של חכמי ישראל, כי הרי הגאון מווילנה אומר שחטא המרגלים עתיד לחזור, ורבי אליהו גוטמכר אומר ש הוא שהשטן פוגע בתלמידי חכמים במיוחד כשמדובר בעניינה של ארץ ישראל. כלומר, אפשר להבין שהתורה פה נגעה בנקודה, אומרת, היותר קשה של מבחן האמונה. האם אתה מוכן לרדת מהאולימפוס הישיבתי שלך, להיכנס עכשיו לתוך מערכות החיים, לעסוק בכלכלה, בצבא, במדינה, בכל מה ש...
אבל כשאנחנו קוראים את החטא במקרא, בספר במדבר, אנחנו מגלים בעצם שהמרגלים לא מדברים במונחים של רוחניות, ולא מדברים במונחים של חיים, אתה יודע, בוויכוח הזה, נקרא לזה הרב קוק זצה לפרנץ רוזנצוויג, או בתפיסה הזאת בין יהדות הגולה, יהדות שהיא מטאפורה לאנושות, ובין יהדות שחיה על אדמתה, ואז הופכת okay. לתור לגויים. הם מדברים במונחים של פחד, הם אומרים, זה מסוכן, זה הם חוזר, אתה יודע, לא אומר לה, היהודי הגלותי שמפחד לעמוד על okay. שלא, זה מין, אין פה איזשהו עומק רוחני, לא נדמה שיש okay. פה סתם פחד.
תראה, כשאדם רוצה להנהיג את הציבור לאיזשהו כיוון, הוא צריך תמיד לחשוב מהי האסטרטגיה המעשית שתשכנע את הציבור. ברור שיש הבדל בין המחשבה הפנימית של המרגלים לבין מה שהם מוכרים, אפשר לומר, לציבור. לציבור הם מוכרים, המלחמה קשה, זה מסוכן. מהי המחשבה הפנימית שלהם? זה לא כתוב באמת. אבל הם מדברים כנראה במונחים רוחניים. הזוהר אומר, למשל, שהם פחדו שהם יוחלפו על ידי ראשים אחרים. עכשיו אפשר להבין את זה מתוך קטנות, כן? שהם מפחדים שהמנהיגות תעבור מהם למישהו אחר. אבל אני חושב שיש פה משהו הרבה יותר רציני. הם ראו מי הן הנפשות שעלולות, שעשויים בבוא הזמן להחליף אותם. הם הכירו בתוך הציבור. כשניכנס לארץ ישראל, פלוני יהיה נשיא השבט במקומי. הם זלזלו בהם, אמרו, אני צריך להציל את העם ממנהיגות כזאת. ולכן אני מוכן להשאיר את העם בתוך הרוחניות של המדבר במשך עוד 40 שנה, ולו רק שהם ינצלו ממנהיגות לא ראויה.
ואם אני אומר לך שכשאתה אומר את הדברים, זה קצת נשמע לי כמו קצת אפולוגטי, כלומר, לא אפולוגטי, אבל למצוא איזשהו הסבר, לא אגיד יפה, אבל הסבר בעל שורשים מהותיים, למעשה, שאולי מעיד על העם הזה, באמת, עם עבדים שיצא ממצרים, מעיד, ואנחנו רואים, ראינו את זה גם במדבר, חסר אמונה, פחדן, את כל הדברים, את כל הקשיים שילוו את עם ישראל גם בהמשך, בהמשך דרכו בהיסטוריה, מתגלים פה בחטא בחטא המרגלים. אני לא חוזר איתך למשה רבנו והאיש העברי שאכן נודע הדבר, משה אומר עליו, אבל האם אין פה איזה המשך של אכן נודע הדבר? יש איזשהו פגם בסיסי שאותו אנחנו צריכים לתקן. אנחנו, אתה יודע איפה אנחנו למדים אותו? עוד במאבק בין יעקב לישראל, בין יעקב כמושג לישראל כמושג. והמאבק הזה כל הזמן קיים בעם ישראל. ופה מייצגים את ישראל, יהושע בן נון וכלב בן יפונה, ואת יעקב, במובן הקונספטואלי, מייצגים...
כן, כן, אני בהחלט מקבל את זה. זאת אומרת, יש פה חוסר ביטחון עצמי מופגן. אתה יודע, יש סופר ישראלי מפורסם, כמו עמוס עוז, צריך לדון מדוע, מה הצדקה של הפרסום הזה, אבל כל פנים, הוא מתאר את עצמו בתור משה רבנו שרואה את ארץ ישראל מרחוק והוא לא יכול לעבור לשם. הראיתיך בעיניך ושם לא תעבור. והוא מסביר פה ושם בארץ ישראל שלהיכנס לארץ ישראל זה מין חילול. צריך לראות אותה כמושג. צבא, דגל, זה דברים יפים, אבל זה נחת של הגויים. גויים נחס אומרים ביידיש. מה שאני חושב שעמוס עוז לא הבין, זה שהוא לא משה רבנו, אבל הוא המרגלים. כלומר, זאת העמדה הנפשית הקבועה של הנפש הישראלית. ייתכן שזה גם חלק מן השיקול האלוהים, אפשר לומר, מדוע לבחור דווקא בעם ישראל. הוא צריך איזה עם שהמשימה הלאומית שלו תהיה מתוך אידיאל ולא מתוך אינטרס, כי הרי האינטרס הישראלי זה דווקא הגלות.
זאת אומרת, האינטרס, הרצון הראשוני הישראלי הוא לחיות בגלות, להסיר מעצמך אחריות לאקטיביות ולאחריות על חייך.
אולי מתוך רתיעה מן הגאווה, כלומר, הרי אנחנו רואים כבר אצל אברהם אבינו, תאר לעצמך שהקדוש ברוך הוא היה בא לאברהם אבינו ואומר לו, אתה יודע, אברהם יקירי, באתי לבחור בך בתור עם הסגולה, העם שיוביל את ההיסטוריה. ותאר לעצמך שאברהם היה אומר, סוף סוף, הגיע הזמן. עד רבה, אנחנו רואים את הרתיעה של אברהם מן הדבר הזה, כביטוי של ענווה, כל הכבוד. הקדוש ברוך הוא בוחר במי שלא רוצה במעלה שנותנים לו. הקדוש ברוך הוא נותן את ארץ ישראל למי שיש לו רתיעה ממנה. אלא שבאיזשהו שלב הרתיעה הזאת הופכת להיות חטא, כשהיא הופכת להיות עמדה נפשית קבועה.
אבל מעניין, יש פה מהלך דיאלקטי הפוך. הזכרת את עמוס עוז, ובדברים שהוא אומר, בעצם דוחה את הלאומיות. אז בעצם הוא מתקטע, הרי אותם אנשים הם אנשים שדוחים מכל וכל את המשיחיות. אבל התפיסה המשיחית, האל-טבעית, אני לא אגיד אפוקליפטית, כי זה, אבל שכביכול המשיח בא בניסים ובנפלאות, ובית המקדש יורד מהשמיים, ארוז בעטיפת מתנה, היא התפיסה, היא בעצם התפיסה הזו, התפיסה שאומר, רגע, אנחנו נשאר מחוץ להיסטוריה, אנחנו נתבונן במה שקורה, אסור לנו לאומיות וצבא ועמידה וישיבה בארצנו, כי אנחנו מחכים ליום הזה, ליום העתידי. לעומת הגישת כלב בן יפונה וישוע בן נון, שאומרת, בעצם אנחנו, גם המשיחות, גם הגאולה, היא מהלך שהוא חלק מההיסטוריה.
ודאי, אגב, מעניין בנושא הזה לראות מי הם המגיבים לנאום של המרגלים. אנחנו רואים בתוך הפרשה, יהושע וחלב מדברים. איפה משה רבנו? לכאורה, התגובה שלו לא מופיעה. לעומת זה, בספר דברים, בפרשת דברים, אתה רואה דווקא שדברי משה הם המופיעים שם. וכאילו, הכתוב רצה להפריד את הנאום של משה מהנאום של יהושע וחלב. בגלל ההבדל התוכני העצום. אם אתה מסתכל בפרשת דברים, משה אומר, אל תדאגו, אתם מפחדים מן הכנענים, השם יילחם לכם. כלומר, הוא שוב נכנע באיזשהו מקום לחולשה של העם. אתם מפחדים להילחם, אז יהיו ניסים. ועוד שיהושע וכלב אומרים, לא, נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה, כלומר, מדברים במונחים של לעורר את הגבורה הלאומית. אפשר לומר שההזדקקות הזאת למופתים, למין גאולה, כמו שאמרת, באריזת צלופן, כן. אני יודע, עם המשיח של הנדל ברקע.
ובדיוק.
בדיוק. זה חדירה של הפגניות לתוך היהדות. כלומר, יש הרי כשאתה מדבר על אלוהים בתור קוסם, בתור ומשיח שהיא ממקל קסמים, אתה בעצם מחדיר את התפיסה הפגנית שמתייאשת מזה שהעולם בעצמו יגאל את עצמו. כלומר, כאילו לא מאמין, זה
הגישה... את החשיבות של הדרך. בעצם, גם פה במרגלים, אנחנו אומרים, זאת אומרת, אם היינו אנשים... יותר מאלה שנקראים רוחניקים, אז הייתי בא ואומר, יכול להיות שגם בחטא המרגלים אנחנו רואים את החשיבות של הדרך, וזה מה שיהושע בן נון וכלב בן יפונה מבינים. זה לא חוכמה, הבאים בשאר המרגלים, אומרים, אנחנו רואים את הסוף, והסוף הוא רע, אנחנו כבר בסוף. חכה, תלך, תעשה, שיש איזו חשיבות לא פחותה מקו הסיום.
כן, לפחות השתדלת.
גם את הדרך זה החיים שלנו, אנחנו רובנו לא נזכה להיות משיח, אבל אנחנו כולנו חלק בדרך הזאת.
לך תדע אולי.
לך, הלוואי, הלוואי. טוב, נעזוב רגע. אגב, רציתי לשאול, מה שהמרגלים רואים, אבל זו גם שאלה, לפי פרשנים יש חלוקים, האם הם... מה שנקרא דיאבלו אדבוקט, כלומר הם פרקליטו של השטן וממציאים פה דברים ומקצינים מגזיעים, שבאמת הם פוחדים כי הם רואים במו עיניהם את הענקים ואת הארץ על יפעתה, אבל גם על סכנותיה.
תראה, יש דבר מאוד מעניין שהם עושים, הם מביאים את האשכול הזה שדיברת עליו עם משרד התיירות.
כן.
משה אמר להם, ולקחתם מפרי הארץ. והוא לא אמר להם לקחת עצים מן הארץ. והרב חרלאפ דווקא יש לו אינטואיציה מאוד מעניינת בזה, הוא אומר, הוא רצה שהם יראו שבארץ ישראל הכללה של הארץ, הכללה הזאת לא קיימת. כי הרי מאז כלילת הארץ, טעם העץ איננו כטעם הפרי. אז הוא אמר, תיקחו את הפירות והתחזקתם ולקחתם פרי הארץ. והם הביאו זמורה ואשכול ענבים. הם רצו להביא גם את העץ. כלומר, הם רצו להראות שכלילת האדמה קיימת גם בארץ ישראל. זאת אומרת, אתה המטרה לומר שסך הכל פה הריאל פוליטיקה משחקת כמו בכל מקום בעולם. וייתכן שזאת בעצם ההתלבטות שלהם. האם באמת בארץ ישראל אפשר לסמוך על הנס, אבל לא במובן האל-טיבי, אלא אפשר לסמוך על זה שההיסטוריה היא אלוהית, שריבונו של עולם הוא בא לבית על העניינים.
יש לו אצבע בתוך ההיסטוריה.
בדיוק. או שאנחנו צריכים לעשות שיקולים כאילו שריבונו של עולם אינו נמצא כאן. אתה יודע, זה ברשי, הוא מביא שם, כשהם אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי עצומו ממנו, שהם הרימו את הידיים כלפי מעלה. עצומו ממנו, מהקדוש ברוך הוא. והאמירה שם היא שאין בעל הבית יכול להוציא כליו משם. כאילו, המציאות הארצית יותר חזקה מן הרעיונות הערכיים של ריבונו של עולם. אז זה כמו יודע שלפעמים מפקד זולטר נמצא בשטח, הוא אומר, המפקד שם למעלה בקריה הוא לא מבין מה קורה בשטח, אני מבין יותר טוב ממנו. עכשיו לומר שזאת הייתה גם הגישה של המרגלים, הם אמרו, אנחנו מבינים יותר טוב מריבונו של עולם, ואין לו זכות מוסרית לדרוש מאיתנו להיכנס לברוך הזה.
כשאתה אומר את הדברים, והדבר שממש קופץ לי לראש, זה גדולת, נניח, חושבים על ההיסטוריה הצעירה היחסית של מדינת ישראל, העוצמה, האומץ והעוז נפש של דוד בן גוריון ערב הקמת המדינה. כלומר, במקום הזה שחלק גדול מהאנשים שעומדים איתו, הולכים לכיוון של מרגלים, אומרים, מה, האמריקאים?
לא, לא.
ומתוך, אתה יודע, מספרים שהשכב היה לו חום, כי זה קשה, זה הכרזה, הוא הבין את ההשלכות שלה, ובכל זאת לעשות, אולי בכל זאת היה בו הרבה
אמונה גדולה. משהו מקלב בנפונה.
כן, משהו מקלב בנפונה, וגם אמונה כנראה בקדוש ברוך הוא.
אתה יודע, התלמוד אומר, עתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד להם דוד אחר. כלומר, מה זה להעמיד להם? צריך שיבוא איזה מנהיג שיהיה שמו דוד, כן, ככה אומר התלמוד, והוא יהיה אחר. אחר זה ביטוי בתלמוד, ביטוי
כן,
חיובי,
אומר...
אפיקורוס וכו'. כן. כן, ייתכן שכדי להביא את עם ישראל ליציאה מן הגלות, צריך מישהו שלא אכפת לו כל כך עם מה שיאמרו, לא הרבנים ולא הגויים וכו'. כן, וזה בעצם היה הדמות של אותו דוד אחר.
האקטיביות והאומץ.
אז לא שאין מה לתקן שם,
אנחנו יודעים,
אבל ייתכן שהשגחה העליונה הבינה, כן, לימדה אותנו משהו, אתה רוצה לקפוץ, צריך דוד אחר.
זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, אני צריך למצוא, תראה לי את המקום אחרי זה.
סנהדרין דף צדיק ח' עמוד ב'.
זה מאוד מאוד מעניין. טוב, בואו נעזוב את עניין המרגלים, למרות שהוא מרתק, ואני מניח, ואנחנו מזמינים כמובן את הצופים שלנו.
אולי לקרוא בספר חירות קשה של עמנואל לוינס, שם יש התייחסות לחטא המרגלים, ויש מה ללמוד שם.
בפרשה שלנו, יש כמה מצוות שאתה, הרב אורי, אומר שיש להם משמעות כוללת על כל תפיסת קיום מצוות. אחת זה הפרשת חלה. כן. שבעצם אנחנו מקיימים אותה עד היום. וכמובן גדולה ממנה, או שלא גדולה ממנה, מצווה ציצית, שגם אותה אנחנו מקיימים עד היום.
והשבת.
והשבת. מקושש עצים בשבת.
וקורבן על עבודה זרה.
וקורבן על עבודה זרה. אבל בשוגג קורבן על עבודה זרה. לא, אנחנו רואים...
כבר רש"י העיר על כך שכל המצוות האלה הובאו ביחד, כי הפרשה מלקטת לאוסף אחד את כל המצוות ששקולות כנגד כל התורה כולה. כלומר, יש דירוג בתוך המצוות עצמן. יש מצוות שהן מבטאות רק ממד מסוים של הנפש, ויש מצוות שהן שקולות בעניינם כנגד כל התורה כולה. גם מצוות ציצית שהיא מזכירה, וזכרתם את כל מצוות השם, השבת אין מה לדבר, עבודה זרה, כל המודה בעבודה זרה כאילו כפר בכל התורה כולה. והפרשת חלה. והפרשת חלה שהיא ארץ ישראל. זאת אומרת, הרי עיקר עניינה של הפרשת חלה זה בארץ ישראל. שם זה מן התורה, בחוץ לארץ זה מדי רבנן. זאת אומרת, זה בא כנחמה, למרות שנכשלנו בחטא המרגלים ונענשנו שכל הדור ימות במדבר, מיד הכתוב רוצה לנחם אותנו ולומר, תדעו לכם, אתם עוד תפרישו את החלה. באמת, הפרשת החלה הראשונה שנעשתה היא הפרשת חלה, הייתי אומר, סימבולית. זה ההקדשה של השלל של יריחו על ידי יהושע, שראה את כל ארץ ישראל כמין בצק אחד גדול.
בעצם הפרשת חלה זה סוג של קורבן קטן שאדם עושה?
בדיוק. זה הוא בא להראות שהראשית של המעשים שלו איננה שלו.
זאת אומרת, זה סוג של סובלימציה שמאפשר, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נותן לנו לבני אדם, להזדהות עם רעיון הקרבת הקורבן במיני, בגרסה מיניאטורית.
בדיוק.
כי הרי אין בזה, שאתה אומר, לקט שכחה פעה, או יש בהם תפיסה של צדק חברתי, אתה אומר, אני משאיר פה...
נותנים לכהן, נותנים לכהן.
אבל כאילו היום אתה לא...
היום אי אפשר.
היום אתה לא נותן לכהן, היום אתה שורף את זה. אבל אתה כן מרגיש את ה...
אבל שזה לא שלי, כן? ראשית הריסותיכם תיתנו. אז לפעמים הנתינה על השם היא על ידי שנותנים לכהן. אבל בסופו של דבר זה בא להראות מה שאני עשיתי בבית, אני לש את הבצק שלי, זה לא לגמרי שלי.
עכשיו, סיפור אדם מקושש עצים בשבת, פי המסורת היה צלופחד, הוא מקבל עונש מוות בסקילה, סוקלים אותו. אבל זה לא סצנה מבריין כוכב עליון, באמת סוקלים אותו, גם, אתה יודע, אנחנו נוהגים לומר סנדרין קטלנית אחת ל-70 שנה, ופה הוא מקבל את העונש שנשמע קשה. מה כל כך, הרי הוא עוד לא הדליק אש בשבת, הוא עוד לא, הוא בינתיים רק קושש, למה הקיצוניות הזו?
כן, זה מעניין מאוד, שהרמב״ם בעצמו התמודד עם השאלה הזאת בספר מורי נבוכים. מה ראה אדון הנביאים לסכול אדם? כלומר, לכאורה, בסדר, יש הלכות בתורה, מי שמחלל שבת, חייב סקילה וכו', אבל האמירות האלה הן לא למימוש. כן, הרי כשההלכה אומרת שמי שעושה כך וכך חייב סקילה, הרי מראש יודעים שזה לעולם לא ימומש, בגלל שהתנאים המאפשרים את ההוצאה אל הפועל של גזר דין כזה, הם לא קיימים, פשוט הם לא מציאותיים. הרי צריך בעצם שאדם יתיר את עצמו למיטה פחות או יותר, וצריך עדות ועדות מסוג מאוד מסוים, סנהדרין וכו'. ובאמת יש את השאלה, מדוע ההלכה עשתה לעצמה גול עצמי כזה? זאת אומרת, זה הרי זה נשמע ממש לא יפה. היהדות לא משווקת טוב.
כן, פה זה, אתה יודע, אנשים קוראים עם איראן.
כן, כן, על המקום. זאת אומרת, יש פה משהו שמבחינת השיווק הוא גרוע ביותר.
כן.
התורה מצד אחד אומרת, תדעו לכם, מי שיעשה כך וכך, אנחנו נסכול אותו. אז אם כבר, שיעשו את זה. אבל למעשה, זה גם לא קורה. זאת אומרת, כן. כלומר, ההלכה סדרה לעצמה מעצורים כאלה שאינם נותנים את האפשרות לבצע את הגזר דין. אז אם לפחות זה היה כדי להרתיע, זה היה לא מרתיע אף אחד. אלא נראה לי שבעצם מה שהכתוב רצה לומר, תדע לך שהמעשה הזה הוא חמור. אתה יודע למה, איך אני יודע שהוא חמור? חייבים על זה סקילה. אל תדאג, לא יסקילו אותך. אז נשאלת השאלה, אז למה בכל זאת, פעם אחת בהיסטוריה זה קרה?
כן.
הרמב״ם אומר שזה היה נדרש כדי להראות עד כמה חשובה האמונה בבריאת העולם. כי הרי השבת בא כדי להעיד שהעולם נברא. וכדי שאנשים יבינו שהדבר הזה הוא רציני, הוא לא סתם איזה פרזה או איזה משל פילוסופי, אלא משהו רציני, היה צריך שפעם אחת בהיסטוריה זה יקרה, וזה מספיק. עצם זה שזה קרה פעם אחת, ושאדון הנביאים עשה זאת, מכאן ואילך אנחנו פטורים, עד סוף כל הדורות, מלסכול מחללי שבתות.
זאת אומרת, אנחנו לא חייבים לצאת החוצה ב...
יותר מזה, אני חייב יותר מזה. מי שיוצא
זורק אבנים וצועק שבס, זה בניגוד ל...
זריקת אבנים ושבס זה טוב בתור פריקת עצבים. כלומר, יש אנשים שהולכים לתיאטרון, ושם עוברים קתרזיס, כן? אנחנו אומר, אריסטו, השותפות במעשה.
במעשה, במזיס, ואתה כדי להגיע לקתרזיס.
זה משחרר. אבל מה זה אדם שאין לו תיאטרון, אין לו טלוויזיה, אין לו שום אפשרות לפרוק את העצבים, ואחרי התשון של שבת צריך לעשות איזה משהו.
פעילות גופנית.
פעילות גופנית. עכשיו, דין תוכחה, ודאי שאין פה, דין מחאה בקושי. אבל תרגיל ספורטיבי, יש בזה משהו.
אולי ננצל את הנושא הזה של, של עונשי המוות שקיימים במקרא, ואנחנו מצד שני יודעים, באמצעות ההלכה, אולי אנחנו לא בסדר, אולי המקרא, באותה מידה שאמירה, אנחנו באים חשבון עם המרגלים, שמנסים להפוך את המסע הארצי לארץ ישראל, למסע רוחני לגלות. אולי גם אנחנו צריכים, כמו שעשתה דת אחרת, שיצאה מבין ירחי היהדות, האסלאם, לקחת את הדברים פשוטו כמשמעות.
צריך להבין מה המשמעות של הנתינה הכפולה של תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כלומר, מדוע התורה ניתנה בשני ערוצים? מדוע התורה שבכתב אומרת את הדברים שלה בצורת הבוטה כל כך, והתורה שבעל פה אומרת את ההפך הגמור? מדוע? כן? זה כמו, אתה יודע, כמו העקרונות והמימוש. העקרונות, למשל, של זכויות האדם, אני מדבר קצת על סוגיה קצת שונה, אבל כשאתה צריך להודיע שאתה בעד חירות, שוויון, אחווה, ואתה חורט את זה על הבניינים, זה מעורר שאלה, אולי במציאות זה לא כך.
ואז אתה ממלא את נער הרו בדם.
בדיוק. ואז אולי דווקא, אם יש עקרונות, למשל העקרונות המקראיים, שאין חירות, אין שוויון, אין אחווה, זה אדרבה, כדי לתת להלכה את ההזדמנות להביא הלכה למעשה, את האפשרות לממש את החירות, השוויון ואת האחווה.
אנחנו בעצם מדברים על השיטה התמידית של איזון, שאומר הרמב"ן, וגם יווני האריסטו, של שביל הזהב, שהיהדות היא האיזון בין רוח לבשר.
ולכן זה חשוב מאוד שאדם ידע שיש מחאה מוסרית נגד הוצאת עין. הדבר האמיתי, היחיד שהיה יכול לפצות על נטילת עינו של אדם, זה אולי עין אחרת. למעשה...
רמת הכעס, ברור.
בוודאי, לא, גם מבחינה ערכית מוסרית. אדם מוציא את העין, צריך לדעת שזה העין של עצמו, הרי העין של חברו זה העין של עצמו. אם אתה מוציא את העין של מישהו, אתה צריך להביע שאתה התייחסת אל האחר, כאילו שהוא לא אתה. אז תחשוב, אם זה היה העין שלך, מה היית עושה? לא היית מוציא את העין של עצמך. אלא מה? שהתורה, היא מדברת על המציאות, ההתחשבות, החסד העצום שעשה הקדוש ברוך הוא עם האדם, שאומר, לא, אתה תשלם ממון במקום זה. אבל אם מלכתחילה, תאר לעצמך שהכתוב בתורה, ממון תחת עין.
אז כל אחד היה הולך ומוציא אחד לשני.
זה היה אומר זלזול עצום בעינו של הזולת. לכן חייב להיות שיהיו שני קודקסים. קודקס המדבר על המחאה המוסרית העקרונית, וגם על חילול שבת. באופן עקרוני חייבים סקילה. למעשה, אנחנו נחיה אחרת. וזה בדיוק מה שמראה עד כמה שהתורה היא ספר חי, ולא ספר בלבד.
והנה, אם אנחנו מדברים על משהו שהוא חי, והוא חי עד היום, זה עניין הציצית, שאגב מופיעה גם אצל עמים אחרים, יש שטוענים אצל עמים שהם צאצאי עשרת השבטים. מה החשיבותה, ואנחנו כל יום, אנחנו רואים את זה פעמיים בתפילת שחרית, ערבית גם בקריאת, מה החשיבות המטאפיזית של הציצית?
ורקור, הסופר הצרפתי הידוע, כתב איזה רומן מן מדעי כזה, שבו איזה משלחת שיוצאת לאיים הרחוקים, צריכה להגדיר לעצמה, פוגשת איזה סוג של בני אדם, ספק בני אדם, ספק קופים. והם צריכים להגדיר לעצמם מה ההגדרה של האדם, מגיעים למסקנה אחרי בירור ארוך, ואני לא אכנס לכל הפרטים, מי שיש לו בגד. כלומר, אין לך תרבות אנושית בעולם כולו, שבה אין ביגוד כלשהו, כשהביגוד יכול להיות טבעת או חוט מסביב לצוואר.
וכבר ראינו שהאדם, כן. ברגע שבעת שדה, הדבר ראשון... כלומר,
הביגוד, כן, הביגוד הוא הפרישה של האדם מן הטבע. יש איזו בושה טבעית, והפרישה של האדם מן הטבע עושה שאנחנו הופכים להיות הבעל חיים היחיד שמתלבש. כך שהבגד הוא הביטוי לאנושיות. והבגד הוא התוספת שאני מוסיף לעצמי על הטבע, שדרכו אני מייצג את מה שאני רוצה להיות, מה שאני רוצה שיחשבו עליי, מה שאני רוצה שאני אחשוב על עצמי. הקצה של הבגד זה הגבול בין העולם הערכי אנושי לבין הטבע. לכן בקצה של הבגדים, שם נמצאת הנוכחות הטרנסנדנטית, חוט התכלת, שמורה על האינסוף לפי לפי המקובלים, אני מחפש איפה בגבול שביני לבין הטבע נמצא האלוהי. וזה בעצם מה שעושה הציצית.
בכל רגע ורגע ביום, באמצעות הציצית, אתה באמת, כי המצווה אומרת, בעצם שהציצית היא סוג של שכפ"ץ. אומרים לך, ככה אני קורא את זה, למען לא תזנה, זאת אומרת, שהעיניים...
תטורו אחרי לבבכם.
בדיוק. הציצית בא ואומרת לך, יש לך שכפ"ץ, אתה רואה את כל מה שקורה מסביב, במיוחד בעולם מערבי וכל הפיתויים וכו'.
גם העיניים.
כן, לך יש שכפ"ץ, אתה תסמוך על עצם העובדה שאם תגיע לסיטואציה אינטימית, צריך להוריד את החוק, ואתה תהיה את הציצית.
הסיפור בתלמוד, אותו אדם שנמנע מן הזנות בגלל הציצית.
בדיוק, הציצית היא השכפ"ץ היהודי.
כן, אבל זה צריך להבין שיש פה נוכחות, כי הרי נוכחות של הטרנסנדנטי, הרי כמו שמצאנו שעטנז בבגדי הכהן הגדול, ליהודי הפשוט אסור ללבוש שעטנז, אבל בציצית מותר לו. זאת אומרת, הוא בזה קצת כהן גדול. הוא קצת כהן בבית המקדש.
איך הייתי יכול לדבר, היינו יכולים לדבר עכשיו שעות על מצווה הבאה בעבירה וכולי, אבל פשוט יסתיים לנו הזמן. פרשת שלח.
תשאיר משהו לצופים.
כן, שישבו, ושם באמת ציצית זה סיפור גם כן. נגענו באמת בקמצוץ. תודה רבה. תודה רבה לרב אורי שרקי. תודה רבה לצופים.
שלום וברכה.
נפגש בפרשה הבאה.
תודה.